שלום וערב טוב לכם, עיקרי המהדורה, הסכם עם איראן, ואנחנו פותחים עם שרת המשפטים, איילת שקד, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
נדמה שאיראן בסוף ניצחה, כך זה נראה בעינינו, אבל כשרואים את ההסבר של האמריקנים להסכם הזה, אולי יש בו קצת שכל. בסוף, אם הם לא מגיעים לפצצה, שימשיכו לייצר אורניום.
לא, אין, ואני אסביר למה. ההסכם הוא קטסטרופה קונבנציונלית בעשר שנים הקרובות, מכיוון שאיראן תקבל מאות מיליארדי דולרים כתוצאה מהסרת הסנקציות, חלק מהכסף ילך לחימוש של ארגוני הטרור באזור. בנוסף, המדינות המתונות, סעודיה, מצרים, יחומשו על ידי האמריקאים כפיסוי. זאת אומרת שבעשר שנים הקרובות כל המזרח התיכון מתחמש. אחרי עשר שנים איראן יכולה לייצר כמה צנטריפוגות שהיא רוצה, להשאיר אורניום, ולכן זה יהיה רק עניין של החלטה. כמו בצפון קוריאה, יגיע יום שהיא תגיד, אוקיי, החלטתי, ותוך מספר שבועות יהיו לה הרבה פצצות גרעיניות. ולכן ההסכם הזה הוא קטסטרופה לא קונבנציונלית לאחר עשר שנים.
כשישראל וראש הממשלה אומרים שישראל תצטרך להגן על עצמה בכוחה, באמצעות הכוח, זו הדרך היחידה שנותרה בפנינו כרגע?
אני לא מפרטת כרגע על דרכים, ההסכם עדיין צריך להיות מאושר, אבל כמובן שישראל תדע מה לעשות על מנת להגן על עצמה.
האם יש פעילות דיפלומטית בקרב אנשים בקונגרס האמריקאי במטרה לחסום את ההסכם שם?
ישראל מסבירה את המסר שלה ומנסה לעשות כל מה שאפשר כדי שהעולם יבין שההסכם הזה הוא רע למזרח התיכון ולעולם כולו.
איך הרגשה? הרי בסוף רוב העולם לא ממש איתנו בסוגיה הזו, אחרי הרבה מאוד מאמצים של הסברה, עשר שנים שראש הממשלה נתניהו מטפל בנושא הזה, בעיקר מבחינת ברמת ההסברה, וזה לא הצליח ברגע האמת. איך התחושה עם הסיטואציה הזו?
תראה, ההסכם הזה הוא הסכם רע, לא רק ישראל חושבת ככה, הרבה מזונות חושבות ככה, חלקן לא אומרות את זה בגלוי, חלקן כן אומרות את זה בגלוי, ומדינת ישראל תעשה מה שהיא יכולה על מנת להסביר את זה לעולם. אבי, אבל אני צריכה להיכנס, אנחנו מתחילים
כתיבת
קבינט.
בהחלט, שרת המשפטים איילת שקד, תודה רבה על הדברים. תודה, ערב טוב. אכן, ישיבת קבינט מתחילה בדקות אלו, ואנחנו